שלום וברכה ובוקר טוב, שבוע טוב, שואל רוני. שלום, הרב פירש את חלק הפסוק ואכלת את כל העמים במובן של ליקוט ניצוצות. ליקוט כזה יכול להתבצע, ואכן כך קרה גם במהלך הגלות, בעוד שהממרה הנ"ל מופיעה בתורה בהקשר של כיבוש הארץ. אולי הכוונה לאכלתם? לא יודע מה זה לאכיל אותם, זה הכוונה לאכיל אותם? לא יודע, אבל בכל מקרה, יש הבדל בין המשמעות של הכתוב בשעת מלחמה לבין המשמעות של הכתוב בזמן גלות. שואל שמואל דוב, שלום לרב, בפרשת עקב הרב קרא ארץ זית שמן ודבש, ואילו בחומשים כתוב ארץ זית שמן ודבש. מה הפירוש ארץ זית ומה מקורו? זה רגע, בוא נראה מה, למה אתה מתכוון. אתה מתכוון שזה מנוקד אחרת. ארץ, לא, זה רק בגלל שזה אותו טעם, זה מקף. המקף בין ארץ לבין זית, הוא בא כדי לומר שהטעם מעריך או מרחק, כמו שקוראים לזה אשכנזים, חל גם על המילה ארץ. זה הכל, זה עניין של קריאת הטעמים. אנחנו ממשיכים. בפרק ח' בפסוק י"ט, והיה אם שכוח תשכח את השם אלוהיך והלכת אחרי אלוהים אחרים ועבדתם והשתחווית להם, העידותי בכם היום כי אבות תובדון כגויים אשר השם אביד מפניכם, כן תובדון עקב לא תשמעון בכל השם אלוהיכם. אז קודם כל אנחנו רואים דבר שלנו הוא קצת זר, עד כמה הכתוב רואה את הפיתוי של עבודה זרה כפיתוי חזק. בעוד שבימינו הפיתוי של עבודה זרה אולי עדיין קיים במידה מסוימת, אבל איננו הפיתוי המרכזי שהתורה והרבנים עוסקים בו. וההסבר לכך הוא שבימי נתינת התורה, העולם הרוחני היחיד והוודאי היחיד היה האלילות. לא היה משהו אחר, לא היו אופציות נוספות, פילוסופיה או כל מיני מיסטיקות למיניהן, אלא האלילות, במובן הקלאסי שלה, הייתה התוכן הרוחני היחיד המשווק בעולם, מלבד דברי הנביאים. ולכן הדבר הזה היה מאוד חזק, יצרד לעבודה זרה, כמו שקוראים לזה. דבר נוסף, אנחנו רואים כאן, הסגנון של שני הפסוקים האלה מתכתב עם הסגנון של שני הפסוקים הראשונים של הפרשה, והיה עקב תשמעו את הדברים האלה וכו' וכו', ואז זה מסתיים בעקב לא תשמעו, וכל השם אלוהיכם, כלומר זה סיום של יחידה ספרותית אחת, כך שמה שכתוב לאחר מכן ייתכן שלא נאמר באותה הזדמנות, אלא ברור שכשמשה מדבר, אז יש איזה זמן שבו יש הפסקות, ואז זה אחת מהן, עקב לא תשמעו בכל השם אלוהיכם, זה הסיום של עקב תשמעו. עכשיו, כיוון שאתם עשויים לא לשמוע, לכן גם בא הביטוי שמע ישראל. כלומר, חוזר הביטוי. הביטוי שמע ישראל מופיע מספר פעמים בתורה, היותר מפורסם זה בקריאת שמע, מה שקראנו פרשת ויתחנן, גם פה וגם במלחמת מצווה, במלחמה בכלל, שהכהן המשוח מלחמה אומר שמע ישראל היום אתה יוצא וכולי, להילחם, אז הביטוי שמה ישראל הוא תמיד הכנה לקראת משהו גדול. אז זה יכול להיות לקראת האהבה, ואהבת את השם אלוהיך. כל שמה ישראל לקראת המלחמה. אז גם פה, שמה ישראל, לפעמים כשאדם עומד לפני אדם דבר גדול, הוא צריך להגדיל את ההבנה שלו לפני הגישה. אז זה גם פה, אתה עובר היום את הירדן, אז צריך קודם כל להעמיק בדבר. שמה ישראל, אתה עובר היום את הירדן, לבוא לרשת גויים גדולים ועצומים ממכה, ערים גדולות וצורות בשמיים, עם גדול ורם בין הענקים אשר אתה ידעת ואשר שמע, ואתה שמעת, מי יתייצב לפני בני ענק, וידעת היום, כי השם אלוהיך הוא עבר לפניך יש אוכלה, הוא ישמידם והוא יחנה מפניך והורשתם ועבדת מהר, כאשר דיבר השם לך. עכשיו זה במידה ומשה נכנס לארץ. אם הוא לא נכנס לארץ, אז כל ההבטחה שזה דווקא דרך הנס, זה לא מתקיים, אלא כל ההתנהלות היא בדרך הטבע. ייתכן שדרך הטבע עדיפה על דרך הנס. כן.
שלמדנו על הפסוק של משה.
כן. המרגלים. כן. ראינו שמשה חטא בזה שהוא מציע נס. נכון? אבל שם הוא מציע נס כתגובה לחולשה של העם. כאן, הנחת היסוד, שהעם לא חלש. אז אם הוא כבר הוא לא חלש, אפשר גם להוסיף לו כמה ניסים שיחזקו אותו עוד יותר. זה העניין. וידעת, אל תאמר בלבביך. עכשיו אנחנו כאן נכנסים מה זה השמה ישראל, מה יש להבין? להבין את המוטיבציות של הקדוש ברוך הוא בעזרה שהוא נותן. למה הוא עוזר לי לכבוש את ארץ כנען? על זה נאמר, שמה ישראל, אל תאמר בלבביך. בעדוף השם אלוהיך אותם מלפניך לאמור, בצדקתי הביאני השם לרשת את הארץ הזאת, וברשעת הגויים האלה השם הורישה מפניך. מה זה וברשעת? בעוד שזה מצד האמת, מצד רשעת הגויים שהשם מורישה מפניך. עכשיו צריך להבין, לפי זה שהטענה שכדי להגיע לארץ ישראל צריך הרבה זכויות, הטענה הזאת נסתרת בפסוקים פשוטים. כן, כלומר יש אמירה שלפעמים מושמעת מפי אנשי תורה, שכדי להיכנס לארץ ישראל צריך זכות, לא כל אחד יכול לזכות, ולא עוד אלא שצריך להכין היטב את העלייה לארץ, כי לך תדע מה יקרה בארץ, אדם יידרדר מבחינה רוחנית. כן, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא לא שואל אם אתה ראוי או לא ראוי, אז מה זה כל ההזהרות, ישמר לך וכו'? זה אחרי שאתה כובש את הארץ, אז יש תנאים כיצד להתמיד את ישיבתך בה. וזה כן תלוי בזכות. אבל עצם הכניסה לארץ איננה תלויה בזכות, אלא היא תלויה בהבטחה של הקדוש ברוך הוא לאבותיך. וזה שאתה מנצח את האויבים זה בגלל שהם רשעים, לא מפני שאתה צדיק. כמו שכתוב בברית בין הבתרים, שלא שלם עוון האמורי עד הנה. מה היה קורה אם הכנענים לא היו מרשיעים? אז האם עם ישראל לא היה נכנס לארץ? לא יכול להיות שלא ייכנס, הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח. אלא הכוונה שהיינו יושבים יחד איתם. כן? כמו שיהודה לוקח לו כנענית, אישה כנענית, הוא רוצה להתחיל את ההתיישבות בארץ ישראל, אז הוא חיפש את הצדיקים שבכנען. אבל מכיוון שהם הרשיעו, אז הם לא יכולים להישאר איתנו כלל, ולכן הקדוש ברוך הוא מוריש אותם מפנינו. על זה יש ביטוי, ההמשך זה לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם, למרות שכתוב שהקדוש ברוך הוא נתנה לאשר ישר, כן, רש"י תחילת התורה, כן, אבל זה לא ביושר לבבך המיידי. כלומר, בשעה שאתה נכנס לארץ לא בודקים כמה אתה ישר ועד כמה אתה לא. אבל האומה כאומה היא אומה ישרה יותר מאשר הכנענים ולכן נכנסת. לכן לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם, כי ברשעת הגויים האלה השם אלוהיך מורישה מפניך, ולמען הקים את הדבר אשר נשבע השם לאבותיך, לאברהם, יצחק וליעקב. וידעת עם לבבך, כי לא בצדקתך השם אלוהיך נותן לך את הארץ הטובה הזאת לרשתה, כי עם כשעורף אתה. עכשיו, למה כל הדברים האלה? אז אם אני שומע שכניסתי לארץ היא בלא זכות, אז אני אולי מרוצה, אני לא צריך להתאמץ. על זה, כל הדברים האלה הם הקדמה לתוכחה של משה. כן, הרי רוב הדברים שמשה אומר בפרשיות הראשונות של ספר דברים, זה דברי תוכחה. אז מה התוכחה כאן? אתה עם כשעורף. ואז מה רע בזה שאתה עם כשעורף? תראה מה שעשית. כן, זכור אל תשכח את אשר הקצבת את השם אלוהיך במדבר, למן היום אשר יצאת מארץ מצרים עד בואכם עד המקום הזה, ממרים הייתם עם השם. כן, כלומר, זה אפשר לשאול את הקדוש ברוך הוא, אז למה הוצאת אותנו ממצרים כשהיינו כאלה רעים? כן, אז זה כנראה כשהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות מהלך היסטורי גדול, הוא לא ממתין עד שראויים, אלא בזמן שצריך לצאת ממצרים. מי שיאמר, אני עוד לא מוכן, יישאר במצרים. מי שמוכן לצאת ממצרים, זה לא משנה האם הוא צדיק או לא צדיק, הוא יוצא. אני אומר את זה בגלל שאני שומע הרבה פעמים אנשים שאומרים, כן, להגיע לארץ זה מסוכן, זה מסוכן רוחנית מלבד הסכנה הכלכלית וכדומה. רבי